אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
ההיסטוריה של הקומיקס, גיבורי וגיבורות על.
טו 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 טו. שלום ילדים, שלום ילדות. אני שמח שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בהסקט היסטוריה לילדים, בהנחיית סופר יובל. כן כן, ילדים וילדות, אחרי עשרות פרקים הגיע הזמן שאחשוף בפניכם את זהותי האמיתית. לא, אני לא סתם מגיש הפודקאסט, אני למעשה תופים רחל, גיבור על. בסוף הפרק סוף סוף אחשוף את היכולות שלי בפעם הראשונה. אז בואו נתחיל ונדבר ממש קצת על ההיסטוריה של הקומיקס, לפני שנדבר על גיבורי וגיבורות על. קומיקס הוא אומנות שמשלבת ציורים ומילים כדי לספר סיפור, בדרך כלל סיפור מתח. בציורים מופיעות דמויות, לעתים עם בלוני מלל, שבעצם מראות את מה שאותן דמויות אומרות או חושבות. לעתים גם מופיעות מילים שמתארות צלילים שהדמויות שומעות, למשל, דפיקה בדלת, או השלכה של עוגת קצפת לפנים. דרך הציורים והאופן שבו הם ממוקמים על הדף, אפשר להעביר תחושות לקוראי הקומיקס, למשל, פחד, או התרגשות. לקומיקס קוראים בעברית עלילון, אבל המילה הזו לא ממש תפסה. עדיין. הקומיקס התחיל קטן. עוד לפני שהיו חוברות וספרים שלמים של קומיקס, היו רצועות קומיקס. כלומר, שורה אחת בעיתון ובה סדרת ציורים עם מלל. כבר בתחילת המאה ה-19, המסתיימת בשנת 1900, יפה, הופיעו איורים משעשעים שהפכו לאיורים עוקבים, סדרה של איורים שיחד סיפרו סיפור. הם עסקו בדרך כלל בפוליטיקה או עניינים רציניים.
מאוד, רציניים כאלה, מאוד.
לאט לאט החלו להופיע קומיקסים שסיפרו על גיבורים שונים. רוב הגיבורים היו אנשים רגילים שפעלו בסודיות. הם עטו מסכות ועזרו להציל את העולם. זורו, בק רוג'רס, פלש גורדון ואחרים הציתו את דמיונם של הצעירים. חלק מהגיבורים היו חזקים מאוד, כמו למשל פופאי, שבתחילה קיבל כוחות על ידי, שימו לב, ליטוף ראשה של תרנגולת. אבל עד מהרה הוא החל לאכול תרד והפך חזק יותר.
היי, שלום, אני פופאי, המלאך, ואני תמיד מציל את אשתי אוליב אויל, שמן זית, מבלי בלודו הרשע הזה. כן, אני, הנה, אני אוכל קצת תרד, אוכל המון תרד, ו... נתקע לי בשיניים התרד, רגע. רגע, זה טעים, אבל נתקע בשיניים כל הזמן. רגע. טוב, אז אני לא ארביץ לבלודו היום, אני צריך ללכת לצחצח שיניים. אני עוד מעט חוזר, עוד מעט.
רצועות הקומיקס הפכו מאוד פופולריות בארצות הברית, ועד מהרה הם יצאו מהעיתון, ובאזור שנת 1929 הפכו לחוברות שלמות. החוברות הודפסו על נייר דק וזול, ומחירן היה נמוך, מה שאפשר לילדים רבים לרכוש אותן. אני חושב שצריך להגיד חוברות, ולא חוברות, אבל חוברות זה גם בסדר. רוב הסיפורים באותן חוברות היו על בלשים או קאבויים אמיצים במערב הפרוע. בשנת 1929 פרץ משבר כלכלי בארצות הברית. חברות ואנשים איבדו את כספם, והחיים בארצות הברית של שנות ה-30 הפכו קשים. המשבר הזה לא השפיע רק על ארצות הברית, אלא זלג גם לשאר העולם. אבל השפל הכלכלי הגדול בארצות הברית הביא למספר גדול של מובטלים, ורבים נזקקו לעזרה כדי לא לרעוב ללחם. בנוסף, רוחות מלחמה החלו לנשב בעולם. הצבא היפני פלש לסין, מלחמת אזרחים פרצה בספרד, ובגרמניה עלתה לשלטון המפלגה הנאצית. רק כמה שנים קודם לכן הסתיימה מלחמת העולם הראשונה, או המלחמה הגדולה, ואנשים החלו לחשוש ממלחמה עולמית נוספת. אמריקנים רבים הרגישו שהם רוצים מישהו שיציל אותם, שיהיה בכוחו, לא יודע, להציל את העולם. בשנת 1938 הוא הופיע בחוברת קומיקס, גיבור העל הראשון בעולם, סופרמן. את דמותו של סופרמן יצרו שני יהודים אמריקנים צעירים, הכותב ג'רי סיגל והמאייר ג'ו שוסטר. סיגל ושוסטר היו בנים למשפחות יהודיות שעזבו או נמלטו ממזרח אירופה כדי להתחיל חיים חדשים באמריקה. סיפורה של הדמות שיצרו, סופרמן, הוא סיפור של הגירה, מעבר מארץ אחת לאחרת והשתלבות בארץ החדשה. סופרמן נולד בכוכב הבדיוני קריפטון והוא הוברח ממנו בחללית רגע לפני שהכוכב הושמד. בכדור הארץ הוא נאסף על ידי זוג עיקרים שימצאו אותו כאילו היה בנם. הם נתנו לו את השם קלארק קנט. התינוק שהגיע לכדור הארץ בחללית הלך וגדל, ואז הוריו החלו לשים לב לכוחות העל שלו. הוא היה יכול להניף מכוניות בקלות, הוא היה יכול לעוף בשמיים, והוא אפילו היה יכול לטוס לחלל במהירות עצומה. אבל מה יעשה קלארק קנט עם כוחות העל שלו? כאן בכדור הארץ הוא ראה שיש פשע, אלימות ורוע. הוא החליט להילחם ברוע ולהיאבק למען חיים טובים יותר לכל תושבי כדור הארץ. שמו המקורי של סופרמן בכוכב קריפטון היה קל-אל. זה מאוד דומה לשמות של מלאכים, גבריאל, רפאל, וזהו רמז לכך שיוצריו רצו להשוות אותו למלאך בעל כוחות על-טבעיים. בארמית, קל-אל הוא כל האל. תודו שלא חשבתם שבסיפור של סופרמן יש גם ארמית, אבל הנה, עובדה. הסיפור של סופרמן, קל-אל, מזכיר קצת את הסיפור של משה רבינו. שניהם ניצלו בזכות תיבה או חללית ממש ברגע האחרון. שניהם אומצו על ידי אנשים שונים מהם, ולשניהם היו כוחות על-טבעיים, בצורה כזאת או אחרת. סופרמן זכה להצלחה מסחררת, ופרץ את הדרך לגל שלם של גיבורים. הם נקראו גם דמויות בתחפושת, אנשי מסתורין, או השם האהוב עליי, גברים בתחתונים ארוכים, בגלל התלבושות המיוחדות שעזרו להן לאמץ זהות בדויה. כמה מהתכונות של סופרמן היו השראה לכל גיבורי העל שבאו בעקבותיו. ואני לא מדבר על ללבוש תחתונים מעל המכנסיים, אלא כוחות מיוחדים, זהות כפולה, תלבושת מסוגננת ורצון עז להילחם באויבים אכזריים שרוצים להשמיד את העולם. שנה לאחר שסופרמן הגיע לעולם, הוצג לראשונה בטמן, איש האטלף. הוא היה גיבור על יוצא דופן בכך שלא היו לו יכולות על אנושיות. בזהותו הרגילה, ברוס ויין היה איש עסקים עמיד שחי בעיר הבדיונית גותם סיטי. אך בלילות הוא לבש את תלבושת האטלף השחורה, נכנס לאוטו האטלף המיוחד שלו, הבטמוביל, ונלחם בפושעים שהטילו את אימתם על העיר. הוא הפך את עצמו לגיבור על בעזרת אימונים גופניים וציוד מתוחכם. החלטתו להקדיש את חייו ללחימה בפשע נבעה מכך שמשפחתו שלו נפלה קורבן לפשע בילדותו. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, גם גיבורי העל הצטרפו למלחמה והם מילאו תפקיד חשוב בעידוד החיילים. סופרמן המוכר והאהוב היה סמל לאהבת המולדת האמריקאית. המדים שלו היו בצבעי דגל ארצות הברית, כחול, לבן ואדום, והוא הגן על ארצות הברית מאויביה. גיבור על נוסף, קפטן אמריקה, בא לעולם בשנה שבה הצטרפה ארצות הברית למדינות הלוחמות, בשנת 1941. הוא זכה מיד לאהדה אדירה. קפטן אמריקה היה למעשה סטיב רוג'רס, אדם חלוש שהפך לגיבור כשהתנדב לפרויקט לידה מחדש, ולקח תרופה ניסיונית וסודית שהפכה אותו לסופר חייל. קפטן אמריקה נלחם בשליטי מדינות האויב, והוא כיסח להם את הצורה. בשנת 1941 באה לעולם גם גיבורת העל הראשונה, יובל הוומן. יובל הוומן, רגע, בשנת 1941 באה לעולם גם גיבורת העל הראשונה, וונדר וומן. כן, לא יובל הוומן, זה שטות. וונדר וומן, אשת חיל או אשת הפלא. דמותה עוצבה בהשראת סיפורי המיתולוגיה היוונית, וכוחות העל שלה הוענקו לה על ידי האלים, כדי שתביא לעולם אהבה ושלום. כלי הנשק שלה היה חבל לסו, בעברית פלצור, שכל מי שנתפס בו אינו יכול לשקר. וונדר וומן נלחמה בפושעים, אבל בשונה מעמיתי הגברים, היא פעלה לשקם את הפושעים ולהחזיר אותם למוטב.
אני תפסתי אותך, אבל עכשיו אתה תהיה טוב, אתה שומע אותי? אוקיי, אתה מבטיח? סבבה, אני משחררת אותך. יאללה גבר, ביי.
הדמות של וונדר וומן גם מופיעה בסרטי קולנוע פופולריים, עם הכוכבת הישראלית גל גדות. היי גל. שנות ה-40 של המאה הקודמת נודעו בשם תור הזהב של הקומיקס וגיבורי העל. הביטוי תור הזהב משמעותו תקופה של פריחה וסגסוג. מעניין אם לכם הייתה גם תקופה שאתם יכולים להגיד שהיא הייתה תור הזהב שלכם. אבל אתם עוד צעירים, אז בטוח יהיו לכם עוד הרבה תורות זהב. באותה תקופה, יותר מ-20 מוציאים לאור הפיקו חוברות קומיקס גיבורי על, והם הציגו עשרות דמויות שונות. הפלש, איש הנץ, איש השעה, דוקטור מזל, איש האטום, איש הכוכבים, החץ הירוק, איש המים, איש כדורים, קפטן פלאי פלאות, הברק הכחול, איש החתול, איש המים, איש הקרן, איש הפלסטיק, הפצצה האנושית, האיש המגנטי, כוכב השביט, אלוף הפודקאסטים. לא, אלוף הפודקאסטים לא היה, זה בטעות. אלה היו רק חלק קטן מגיבורי העל שנוצרו באותה תקופה. לחלקם היו כוחות על משונים ממש. איש הדלת, למשל, ידע להיצמד לבניינים נעולים, להפוך לחלק מהם ולהיפתח כמו דלת. שימושי משהו. מזל שלא המציאו גיבור על שהוא מראה של אוטו, ואז הוא רואה כל מה שקורה מאחורה. באותן שנים, יצירת הקומיקס הייתה דומה לפס יצור במפעל. הכותבים והציירים ישבו באולמות גדולים, וכל אחד היה אחראי על חלק קטן מהיצירה. אחד אחראי על בלוני הדיבור, אחד על האותיות, אחד צובע פרצופים, אחד מכין רקעים, וכן הלאה. הם היו עובדים ימים ולילות, כמעט בלי לישון, כדי להפיק עוד ועוד חוברות, שנמכרו בהמוניהן. בשנת 1943, למשל, נמכרו בארצות הברית 25 מיליון ספרי קומיקס, מדי חודש. כלומר, 300 מיליון חוברות בשנה. כיוון שבתקופת מלחמת העולם השנייה, היה מחסור בנייר, יצרני הקומיקס עודדו את הילדים להשליך את החוברות לפח המחזור אחרי הקריאה. זאת אחת הסיבות שכיום קשה מאוד להשיג חוברות קומיקס ישנות, הן נדירות מאוד ונמכרות בעשרות אלפי דולרים. יש אפילו חוברות ממש יקרות. חוברת הקומיקס הראשונה של ספיידרמן נמכרה לאחרונה ב$3.5 מיליון. בשנת 1954, גיבורי העל נתקלו ביריב רציני. לא, זה לא היה הג'וקר, וגם לא אחד מנבלי העל האחרים שהופיעו בחוברות הקומיקס. היה זה יריב בשר ודם, ושמו דוקטור פרדריק וורטהאם. וורטהאם היה פסיכיאטר, רופא שמטפל בנפש. הוא האמין שהקומיקס פוגע בילדים ובני נוער. הוא פרסם ספר שבו טען כי הקריאה בחוברות קומיקס מעודדת אלימות, פשיעה, והידרדרות מוסרית. הוא היה נחרץ, אף על פי שהראיות שלו היו פחות נחרצות. בכל זאת, ממשלת ארצות הברית קצת נבהלה ואימצה את השקפתו של וורטהאם. היא שקלה להגביל את הפצת חוברות הקומיקס. המוציאים לאור החליטו להקדים תרופה למכה. כלומר, לעשות משהו שבזכותו ממשלת ארצות הברית לא תרצה לפגוע בעסקי הקומיקס. לכן הם קבעו 41 כללים שמגדירים מה מותר ומה אסור להראות בקומיקס. המילה זומבים למשל נאסרה לשימוש, וכך גם המילים אימה וזוועה. נקבע כי בכל עלילת קומיקס הרעים חייבים להיענש והטובים חייבים לנצח. אסור היה להציג שופטים ושוטרים בצורה שלילית, ואסור היה להציג אנשי זאב, ערפדים או שדים. נשמע ממש משעמם, לא? החדשות בעיתונים, ברדיו ובטלוויזיה דיווחו בהרחבה על התיאוריה של וורטם, והתוצאה הייתה שהורים סרבו לקנות לילדיהם חוברות קומיקס. תור הזהב של גיבורי העל הגיע לסיומו. לאחר כמה שנים קשות, שבהן הקהל האמריקאי נטש את גיבורי העל לטובת סיפורי מדע בדיוני ולטובת קומיקס שעסק בפיתוחים מדעיים וטכנולוגיים, גיבורי העל חזרו לתמונה. ובגדול. סטן לי, מבחירי היוצרים במרוול קומיקס, סיפר: רציתי פעם אחת לכתוב סיפורי גיבורי על שלא יעליבו את האינטליגנציה של הקורא המבוגר. רציתי לכתוב סיפורים עם דמויות מעניינות, עם עלילות שלא סופרו שוב ושוב כבר אלף פעם. הדמויות שיצר בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת היו דמויות מורכבות יותר מאלה שנראו עד כה. הן גרו לא בערים מומצאות, אלא בעיר אמיתית כמו ניו יורק, והם התמודדו עם סוגיות פוליטיות עכשוויות, כמו שאלות של זכויות אדם, שוויון בין נשים וגברים, והיחס בין שחורים ולבנים בארצות הברית. שוב נרשמה עלייה במחירות ספרי הקומיקס, גם למבוגרים, והתקופה נודעה כעידן הכסף של גיבורי העל. חלק מגיבורי העל זכו באותה תקופה לשדרוג של ממש. עלילותיו של בטמן, למשל, הפכו מותחות, מסתוריות ומעניינות הרבה יותר, וגם המדים שלו שודרגו, ונוסף אליהם סמל העטלף הצהוב שאתם ודאי מכירים. גם גיבור על חדש ומפורסם בעל העולם, ספיידרמן, איש העכביש. ספיידרמן הוא בעצם פיטר פארקר, מי שקיבל את כוחות העל שלו, מהירות, גמישות והיכולת לטפס על קירות ממש כמו עכביש, כאשר הוא ננשך כנער על ידי עכביש שפלט קרינה רדיואקטיבית. בהתחלה הוא בחר להשתמש בכוחות העל שלו כדי להרוויח כסף כבדרן ומתאבק, אבל כשדוד שלו, מי שגידל אותו מאז שהיה ילד, נרצח על ידי פושע, הבין פיטר פארקר שעליו להשתמש בכוח שלו כדי לעשות טוב לעולם. הוא אימץ את המשפט שהפך מפורסם כל כך בזכותו: עם כוח גדול באה אחריות גדולה. ספיידרמן מלמד אותנו שמה שחשוב הוא לא כוחות העל עצמם, אלא הבחירה מה לעשות עמם. הגבורה האמיתית תמונה בהחלטה להשתמש בכוחות העל שלנו לטובת הכלל. במשך השנים נוצרו גיבורי על מגוונים, ובארצות הברית יצרו גיבורי על כאור, אסיאטים וגיבורות על רבות. אחת מהן הייתה קיטי, נערה יהודייה, נכדה לניצולי שואה, שהחלה לחוש בכאבי ראש כשהייתה בת 13. ועד מהרה היא גילתה שיש לה כוחות על, שהיא מסוגלת לעבור דרך עצמים שונים. קיטי הפכה לחתולת הצללים, שדו קט. היא הצטרפה לצוות האקסמן, ובאחד הפרקים היא אף מדליקה נרות חנוכה. חוברות הקומיקס התפתחו והפכו פופולריות מאוד, בעיקר בשנים האחרונות. מתוך 12 הסרטים שהכניסו הכי הרבה כסף במשך השנים, 5 מהם הם סרטים המבוססים על קומיקס. סרט הקומיקס הנוקמים בשנת 2019 הכניס קרוב ל$3 מיליארד, והוא הסרט השני הרווחי ביותר אחרי הסרט אבטאר. גיבורי העל השתחררו מהקומיקס ועברו למסכים, אך גם הקומיקס השתחרר מגיבורי העל. יוצרי קומיקס החלו לספר סיפורים מורכבים יותר, שעוסקים גם באנשים רגילים ובנושאים חברתיים רבים. אפשר לומר שהקומיקס התבגר. ההצלחה של הקומיקס הגיעה לכל העולם. אבל יש מדינה אחת שבה הוא זוכה לפופולריות מיוחדת. יפן. הקומיקס היפני נקרא מנגה. זו מילה ביפנית שמשמעותה תמונה מגוחכת. לדמויות במנגה היפנית יש מראה אופייני, עיניים גדולות במיוחד ושיער צבעוני פרוע. שני אמצעים שמאפשרים להדגיש את הרגשות של הדמויות ועוזרים לקוראים להבדיל בין הדמויות השונות. את חוברות המנגה קוראים יפנים ויפניות, מבוגרים וילדים, עשירים ועניים ואפילו ראש ממשלת יפן. והן לא נקראות רק ביפן, בכל העולם יש המון חובבי מנגה. אפשר למצוא ספרי מנגה על כל נושא שהוא, אפילו ספרי לימוד, ספרי בישול וספרי היסטוריה. גם בישראל היו גיבורי על. אחד מהם היה דני דין, ילד ששתה שיקוי שהכין השכן שלו המדען, והוא הפך לרועה ובלתי נראה. שקוף. בעזרת כוחו הוא עזר למדינת ישראל לנצח את אויביה ולסכל מזימות מרושעות. המאייר אורי פינק פרסם כבר בגיל 15 את הדמות סברמן, כלומר איש הצבר, כינוי לישראלים ילידי הארץ. סברמן הוא חייל ישראלי שנפצע במלחמת יום כיפור ובגופו מושתל מוט אטומי, המעניק לו כוחות על-טבעיים, והוא יוצא למשימות עבור מדינת ישראל. למרות גיבורי העל הישראלים, אין לנו כיום גיבור על ישראלי ראוי. אולי יום אחד, אחד מכם, או מכן, עברה דמות חדשה שתעזור להילחם בפשע, באנשים שמזהמים את הסביבה, בציידים שצדים חיות מוגנות, ואולי פשוט ללמד אנשים להתנהג בצורה טובה יותר. אתם יודעים מה? יש לי רעיון.
שלום, אני שמואל המשתולל. אם מישהו מקלל, יגיע שמואל. יגיד לו נו נו נו, ויעוף.
לא, זה לא... גיבורי על מלמדים אותנו כי העבר שלנו הוא חשוב. סופרמן מציל את כדור הארץ מפני שלא יכול היה להציל את הכוכב שלו. בטמן מחפש צדק מפני שלא זכה לו. וקיטי מנסה למנוע מאנשים להתנהג כפי שהתנהגו לסבא וסבתא שלה שניצלו בשואה. לא תמיד הכל הולך חלק. וגיבורי העל נאלצים להילחם, להתגבר על מכשולים. והם מקבלים את זה שהחיים הם לא תמיד קלים. הם לא פיקניק בטבע. קשיים הם חלק מהחיים. וגיבורי העל עושים מאמצים כדי להתגבר עליהם. וגם אנחנו. לא הכל בחיים פשוט וקל. אבל כשאנחנו מתגברים על קשיים, אנחנו לומדים, אנחנו מתקדמים, מתפתחים, והופכים לאנשים שיכולים לעשות את העולם טוב יותר. גם אם אין לכם את כוחות העל שיש לי. ואתה, בפעם הראשונה אני חושף, כי גם אני גיבור על. אני יכול לעבור דרך ספרים ולדעת בדיוק מה היה כתוב באותו ספר. אני המון זמן לא ניסיתי את זה, אבל הנה יש לי פה ספר ממש גדול. אני רץ, קופץ, אוח, רגע, הנה יש לי פה ספר אחר, הנה אני קופץ, אוח, וואי, ספר קשה. אוי, מה זה? כמה כוכבים יש פה, אני רואה כוכבים. מה זה? כמה כוכבים. הם מסתובבים הכוכבים. טוב, אני חייב לחפש כוחות על אחרים. אני חשבתי ש... אבל כנראה ש... טעיתי. טועים. טעות. יש לכם רעיון לגיבור או גיבורת על ישראלית? אולי לגיבורי על עם כוחות מיוחדים, או אולי סיפור מקורי שאתם כתבתם? בואו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, וספרו לי. מחקר, כתיבה, והיכולת לעוף אחורה. תמר, אצילו! תמר נויגרטן פולגר ויובל מלכי. פיתוח תוכן וגיבור על שיכול לאכול שני חטיפים באותו זמן. תומך שלוש. עריכת לשון, הערות חשובות והמנהלת של וונדר וומן, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים, ובדיוק הלכה לסרט של גיבורי על. רחל? 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 עוד פעם סופרמן, יאוש! רחל רפאלי. הפקה? והאנשים שיש להם כוחות על, להפוך את עצמם לפעמון דלת. ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.